אבדן כושר עבודה בקרן פנסיה ותיקה וקרנות פנסיה בהסדר. תהליך אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה הוותיקות הוא תהליך מרכב. קרנות הפנסיה הוותיקות נתמכות על ידי מדינת ישראל לאור המשבר העמוק אליו נקלעו בשנות ה-90. לכן תהליך אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מסוג זה הוא מורכב. לכאורה, אם מסתכלים על תהליך אובדן כושר העבודה בקרנות החדשות או בחברות הביטוח, תהליך אובדן כושר העבודה הוא זהה לחלוטין. על המבוטח להראות את הסיבה לפיה הוא טוען שהוא מצוי באובדן כושר, להציג את המסמכים הרפואיים בפני הוועדה ולצפות להחלטת הוועדות. אך בפועל מניסיון רב השנים עם קרנות אלו, ראיתי כי ישנה איזושהי הקפדה בוועדות על הניירת הרפואית, והרופאים בוועדות מחפשים סיבה ממשית כדי לאשר את אובדן כושר העבודה. ובשעה שמקרים רבים של אובדן כושר עבודה בחברות ביטוח היו מאושרים, בקרנות הוותיקות לא ניתן לכך אישור. או שהמבוטח זוכה באישור לאובדן כושר עבודה חלקי. זכור לי מקרה לפני מספר שנים בו נקבעו למבוטח 91% וביטוח לאומי ללא כל ספק אישר לו נכות מלאה. הבעיה שלו הייתה אובדן כושר עבודה על מחלת סוכרת, עם סיבוכים קשים. קשיי הליכה, בריחת שתן וצואה, סיבוכים בהזזת היד, סוכרת שמסכנת חיים לאור העובדה כי היא לא מאוזנת. אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה ותיקה וקרנות פנסיה בהסדר. העובד היה בגיל מבוגר, גיל 58, עבד בעבודת כפיים קשה. רק לאחר שנה וחצי, ולאחר הרהורים אושרה התביעה שלו ובצדק. ניתן לכם מספר כללים שמגישים תביעות לאובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה הוותיקות. כלל ראשון, מסמכים רפואיים מובנים. לכאורה, משפט ברור, אבל בהרבה פעמים יצא לי לשוחח עם תובעים שהגישו מסמכים לא ברורים, וזאת הייתה הסיבה שהתביעה שלהם נדחתה. למשל, מי שחולה במחלת הסוכרת. יש הבדל רב אם הסוכרת של התובע היא מאוזנת או סוכרת לא מאוזנת עם סיבוכים. אם אותו תובע יגיע לוועדה, ובמסמך ירשם כי קיימת סוכרת ללא הסבר, קיים סיכוי גדול מאוד שהרופא לא יבין את תמונת המצב ועל רקע זה ידחה את התביעה לאובדן כושר עבודה. הרופא עשוי לחשוב שמדובר בסוכרת פשוטה ללא סבוכים ולכן אין צורך לאשר אובדן כושר עבודה על רקע בעיה זו. כנ"ל לגבי בעיות גב. אם הבעיה בגב גורמת לסיבוכים יומיים, על המסמכים הרפואיים לציין זאת, כי אחרת הרופאים בוועדות לא יבינו מדוע עובד לא עובד זמן רב. ושוב, יש הבדל בין בבעיה בגב שגורמת לסבל קשה, קושי ללכת לבין איזושהי מגבלה בהנעת הגב. כלל שני, הגדרת התפקיד אל מול הבעיות הרפואיות. הוועדות הרפואיות אוהבות לראות את התפקיד אותו ביצע המבוטח, לכן מומלץ להגיע עם הסבר מדויק על אותו תפקיד שביצע המבוטח. על התפקיד להיות ברור וכמובן בוועדה תוכלו להסביר למה הבעיות הרפואיות מנעו מכם את היכולת לעבוד בתפקיד זה ואינכם יכולים לעבוד בתפקיד אחר. עוד מידע בנושא גדול מגדול מעורך דין פנסיה. כלל שלישי, עומק הבעיות. על מנת לקבל אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה על הבעיות להיות רציניות וממשיות. נתקלתי בתובעת אובדן כושר עבודה שטענה למצב נפשי. אכן המצב הנפשי היה לא פשוט, היא הייתה מקבלת קהל במקום העבודה שלה, וכל פעם שהייתה מקבלת קהל הייתה מתחילה לבכות, לא לתפקד, בורחת מהמצב עד שהגיעה למצב בו לא רצתה לראות את ילדיה עם איום להתאבד. הלקוחה נדחתה 7 פעמים בוועדות אובדן כושר עבודה של קרנות הפנסיה בהסדר. שקראתי את הניירת שהוצגה לוועדות הבנתי שהניירת לא הייתה ברורה מספיק. על פניו נראה היה כי המצב שלה קל מאוד. אם המצב שלה קל מאוד היא יכולה לחזור לעבודה. כמובן שלאחר שהצגנו אותה, הגענו איתה לוועדות. היא הסבירה את המצב שלה והוכיחה כי המצב שלה לא פשוט, וכי קשה לתפקד. העובדות אישרו את תביעת אובדן כושר בקרנות הפנסיה הוותיקות. מקרה אחר היה בעיה של פועל ייצור שסבל מבעיות בגב קשות מאוד. הבעיות הגיעו למצב כי הכאבים הקשים משתקים אותו והוא לא מסוגל ללכת. מהצד השני לוועדות התקבלה תמונת אחרת ולפיה המצב שלו קל והוא מצליח לתפקד. כמובן שלאחר שהתחלנו לייצג הוועדות אישרו אותו כי המצב שלו היה קשה ביותר ולא הייתה בעיה להבחין בבעיה הקשה. לכן חשוב להראות את עומק הבעיה. ככל שנראה שהבעיה עמוקה יותר נוכל לזכות בתביעה. לסיכום, תביעת אובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה הוותיקות חייבת להיות מדויקת, מתכוננת, ולתת תמונת מדויקת על המצב הקשה. אם לא נצליח להראות את תמונת המצב הקשה, הוועדות הרפואיות לא יתו לאשר למבוטח את תביעת אובדן כושר העבודה.